שלום וברכה ובוקר טוב. שתי שאלות יש לנו היום. שואל רוני, שלום לרב. הרב הסביר על פי הרב קוק שהשחיטה היא רצח שהותר לאדם. אם כן, כיצד גם בעתיד ישמש לעבודת הקורבנות? ואם תאמר, עבודת בית המקדש שנה, והרי שכשאדם אוכל זה דומה לקורבן מבחינת עליית הבהמה, תודה. טוב, אז קודם כל הרב אומר שבאמת, שני דברים אומר הרב קוק. האחד, שבאמת עבודת בית המקדש שנה. ואולי גם זה יהיה שונה אצל אנשים קדושים. דבר נוסף, אומר הרב, בשלב מאוחר יותר, גם ברגע שתתבטל אכילת הבשר משולחן הרשות, ידרשו בכתוב שמתבטלת גם אכילת בשר משולחן גבוה, שלכך הוציא הכתוב בלשון לחמי, את קורבני לחמי, לומר שהעדיפות היא לקורבן מנחה, ואז באמת יהיה דרשה חדשה של הסנהדרין. שואל אריאל, האם אנחנו מצפים לחידוש אופנת הביגוד העברי לעתיד לבוא? האם בכלל נדרש בידול מהגויים גם בגאולה? תודה רבה לרב ולקהילה הקדושה. יש כבר משהו שמבדיל בין ישראל עמים בביגוד, זה הכיפה והציצית. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ג של ספר שמות, ואנחנו בפסוק למד א', התחלנו אותו, כן, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, אז הסברנו שים פלישתים זה הים התיכון, ומים סוף זה בעצם כל הזרועות של מה שקרה הים האדום, ואז אם זה נכון, יוצא שכל המדבר סיני הוא חלק מארץ ישראל, ולכן חלה בו, היה בו השראת שכינה, מה שבהר סיני וכו', אלא מה, אין זה בארץ כנען, נכון, אז יוצא שמשה רבנו למשל לא נכנס לארץ כנען, אבל לארץ ישראל נכנס, וממדבר עד הנהר, ממדבר הכוונה המדבר הערבי, עד הנהר נהר פרט, כלומר זה התיאור כאן הגיאוגרפי הוא מצד מערב תחילה, כלומר מדרום לצפון בצד מערב, ומדרום לצפון בצד מזרח. כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתם או מפניך, לא תכרות להם ולאלוהם ברית. כלומר, מה זה לכרות ברית לאלוהם? הכוונה, אם אתה קוראת להם ברית, אז אתה קוראת ברית לאלוהם. לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי. כי תעבוד את אלוהים, תעבוד את אלוהים כי יהיה לך למוקש. מזה אנחנו לומדים שהדעה המינימליסטית היא, לגבי גר תושב, מי שאינו עובד עבודה זרה. כי הרי כתוב, לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי. ברגע שהוא איננו עובד עבודה זרה, אז הוא כבר לא בכלל האיסור של לא ישבו בארצך. לפחות כך משמע מהרמב״ם בהלכות עבודה זרה, יש בזה דעות שונות כמובן. ואל משה אמר, גם אם כן לפרק כף דלת, הגיע הזמן, ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושמעים זקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. אז כאן יש פה הרבה שאלות של קרונולוגיה, מתי הפרשה הזאת נאמרה? לפי העיקרון של רש"י, שרש"י עקבי בו, שכל מקום שבו הנושא, בלשון עבר, הנושא קודם לנשוא, מדובר על עבר מוקדם, אז יוצא של משה אמר לפני זה, כלומר, זה לפני מעמד הר סיני נאמר. כן? אם נלך לפי שיטת הרמב"ן, שהפרשיות הם לפי הסדר הקרונולוגי, זה נאמר אחרי מעמד הר סיני. וכאן יש הרבה דברים לא ברורים, כי הרי במעמד הר סיני נאמר, והכהנים והעם אל יהרסו אל השם לראות. ואז זה משמע שרק משה עולה לבדו. אלא הכוונה, כמו שחזל אמרו, משה עולה לבדו לתחום שלו, ונדב ואביהו לתחום שלהם, ושבעים מזקני ישראל לתחום שלהם. אהרון, נדב ואביהו. זאת אומרת שכל אחד ואחד יש לו תחום משלו. זה אומר שהר סיני דומה למקדש. שבמקדש יש קודש קודשים, יש היכל ויש עזרה. זאת אומרת שגם בהר סיני היה חלוקה למדרגות, ושאחר כך המדרגות האלה הועתקו אל תוך המקדש. זאת אומרת, זה מצדיק מאוד את דברי הרמב"ן, שהמשכן הוא מעמד הר סיני מהלך בתוך בני ישראל. כלומר, ההתגלות שבסיני ממשיכה דרך המשכן, עד שהיא נקבעת בירושלים. אז יש לפי זה שמשה מחיצה בפני עצמו, אהרון ונדב ואביהו בפני עצמם, 70 זקנים בפני עצמם, והרמב״ם במורה הנבוכים מסביר שזה מדרגות גם בהשגה, לא רק מבחינה טופוגרפית, אלא מדרגות בהשגה. במקום הטופוגרפי שבו עמד משה, ההשגה שלו הייתה עליונה יותר מהמקום שבו עמדו האחרים. וזה המשמעות של וישתחוויתם מרחוק, כן?
מה זה הכוונה? אנחנו נמצאים בזה, מסע ניווטים?
משהו כזה, כן, מסע ניווטים, רק שאנחנו נמצוא את הפתק מתחת לאבן. כן, כן, בוודאי. כן, כן. דבריך ממש לעניין. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והם לא יעלו עמו. עכשיו, ויבוא משה. עכשיו שוב, השאלה היא מתי הדבר הזה קורה. ויבוא משה, האם לפני מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני, אפשר לדון, כלומר כל האפשרויות פתוחות, אז בואו נשאיר את זה פתוח. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. מה זה כל דברי השם? זה מן הסתם זה עשרת הדיברות. כל המשפטים זה פרשת משפטים. ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל אשר דיבר, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. זאת אומרת, מה שהשם דיבר, אז אנחנו נעשה את מה שהוא דיבר. זאת אומרת שאנחנו שמענו אותו קודם כל. ויכתוב משה את כל דברי השם. איזה דברים הוא כתב? זו השאלה. הרי ברור שאת התורה הוא לא כתב, הרי זה כתוב בתורה, מה שכתוב כאן. אז לפי הפשט, הכוונה, ויכתוב משה את כל דברי השם, הכוונה לעשרת הדיברות. ואת כל המשפטים, הרי הוא לא כתב. וישכם משה, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. יש מחלוקת איפה נמצא הר סיני. אז יש אומרים שזה בהר קרקום, באזור אילת. מצאו שמה באמת 12 אבנים גדולות, מועמדות, אז אולי זה באמת אותם 12 מצבה. זאת הפעם האחרונה שנעשית מצבה. אחר כך, לא תקים לך מצבה אשר שנה השם אלוהיך. אז יש, אז חז"ל אמרו, אף על פי שאהובה עליי בזמן אבות, שנואה עליי בזמן בנים, שעשאוה עבודה זרה. אבל הרבה דברים עשאוה עבודה זרה והתורה לא אסרה. אלא הכוונה שבזמן האבות, כל מצבה זה אבן אחת. וכל אחד מן האבות מייצג ערך אחד מבין הערכים. אברהם מידת החסד, יצחק הדין, יעקב מידת האמת. וגם כל אחד מן השבטים מייצג את אחד מן הערכים. ראובן מייצג סגנון מסוים, שמעון וכו'. אבל מכאן ואילך השכינה שורה דווקא על הכלל. והכלל מחייב את החיבור של הערכים השונים ביחד. ולכן מכאן ואילך המזבח לא יכול להיעשות מאבן אחת, הוא צריך להיעשות מאבנים רבות, כמו שאליהו בהר הכרמל עשה מזבח דווקא מ-12 אבנים. במקום, בזמן שהאומה הייתה מחולקת לשתי ממלכות, והוא רצה שהשכינה תשרה, אז דווקא על כל השבטים ביחד. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. כאן נחלקו רבותינו מה זה הזבחים שלמים. עולות כולנו יודעים. מה זה עולות? זה כל הבהמה עולה. על מה זה זבחים שלמים? אם נאמר, יש אפשרות שזה קורבן שלמים. אבל יש פירוש אחר בגמרא שזה מדובר שבניגוד לעולה רגילה, שבה מקריבים רק את האיברים, אבל את האור שומרים לכהן או לבעלים, בעולות שיקריבו שם, יקריבו יחד עם האור. כלומר, זבחים שלמים, שלמים במובן של שלמים. ואז זה לא היה קורבן שלמים במובן הרגיל, וזה תלוי במחלוקת אם כל זה מתרחש לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. כי לפני מתן תורה הם היו כגויים או כבני נוח ואינם מקריבים שלמים, ויש מי שאומר, לא, להפך, הם כבר היו בני ישראל, כיוון שזה אחרי המעמד, ולכן כן יקריבו שלמים. אז יש כאן שתי אפשרויות, אבל מה המשמעות? זה לא נספיק עכשיו.